שלום לכולם, ערב שבת שלום. אנחנו בשעה טובה בעזרת השם מתחילים את המסכת האחרונה בסדר מועד, מסכת חגיגה. כמה אנשים שאלו אותי, רגע, על מה בכלל מדברת המסכת הזאת? אז כדרכנו בתחילת כל מסכת, מיפוי וסקירה בקצרה של מבנה המסכת. מסכת חגיגה, מסכת קצרה, גם היא פחות מ-30 דף כמו מסכת מועד קטן, ויש משהו במבנה של מסכת חגיגה שמאוד מזכיר את מה שהיה לנו במסכת מועד קטן, שכן מסכת מועד קטן, כמו שהדגשנו כמה פעמים, התחלקה לשני חלקים. המחצית הראשונה עסקה בעניינה של המסכת, בהלכות חול המועד, בעוד שהמחצית השנייה של המסכת עברה לענייני סמכות שסיימנו את העיסוק בהן אתמול. אותו דבר קורה גם במסכת חגיגה. המחצית הראשונה של המסכת, בערך הדף י"ח, עוסקת המסכת בענייני חגיגה. במצוות העלייה לרגל ובעיקר בקורבנות המלווים את העלייה לרגל, שלושה קורבנות מרכזיים שמיד ניתן איזושהי פתיחה ומבוא לעניין הזה, עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. ואם כן, אנחנו, הכותרת היא מצוות העלייה לרגל, מה בין המצווה לבין הקורבנות, מיד נרחיב בעניין הזה יותר. מעניין שהמסכת הזאת היא באמת מסכת של סדר מועד, היא מדברת על בעצם המשך למסכת מועד קטן, על מה שקורה בחג בכל המועד, אבל היא בעצם מסכת שנטועה בעולם הקודשי. הרמב״ם, הלכות חגיגה ברמב״ם לא נמצאות בספר הזמנים ביד החזקה, אלא בספר הקורבנות ביד החזקה. ואם כן, המסכת הזאת כאמור בחר רבנו הקדוש לשנות אותה בסדר מועד, למרות שבאותה מידה היה אפשר לשנות אותה גם בסדר קודשי. אז זו אם כן המחצית הראשונה של המסכת. המחצית השנייה של המסכת עוברת לנושאים שונים לחלוטין, הייתי אומר מסדר קודשים לסדר טהרות. כידוע, אחד הדברים שמייחדים את העלייה לרגל הוא בבוא כל ישראל לראות, העם כולו מתקבץ אל ירושלים, והדבר הזה מעורר שאלות שונות בדיני טומאה וטהרה. עוד נעסוק בהרחבה בכלל שקובע הכל חברים ברגל, כלומר לא חושדים בענייני טומאה וטהרה במהלך הרגל, אבל העיסוק הזה בטהרה שברגל יוביל את את המשניות והגמרא במחצית השנייה של מסכת חגיגה לעסוק בהרחבה בדיני טומאה וטהרה, בדגש מיוחד על ההחמרות המיוחדות שאנחנו מוצאים בעולם הקודשים. דרגות דרגות, רמות רמות יש בעולם הטהרה, יש טהרה לחולין, יש טהרה לתרומה, והטהרה לקודשים היא הטהרה הגבוהה מכולן. אם כן, אם אני מסכם, המחצית הראשונה של מסכת חגיגה יסודה בעולם הקודשים, המחצית השנייה של מסכת חגיגה יסודה בעולם של דיני טהרות, כפי שבעזרת השם נראה לאורך הדרך. כדרכו של תלמוד, אנחנו מוצאים גם הרבה מאוד סוגיות אחרות, לא מעט דברי אגדתא יש במסכת הזאת. בסוף הפרק הראשון יש לנו סוגיה ידועה של הלכות שהן פורחות באוויר ואין להן על מה שיסמוכו. בתחילת הפרק השני המשנה ידועה על כך שאין דורשין באריות, סוגיה אולי הכי מסתורית שיש, אני חושב, בכל התלמוד כולו. יש סוגיה בתחילת הפרק השני שקצת מאירה על מעשה מרכבה, מה שלמעלה ומה שלמטה, מה שלפנים ומה שלאחור, מה זה קשור למסכת חגיגה, נדבר בזמנו ובמועדו כאשר נגיע אל העניין הזה. מילה אחרונה של הקדמה, הלכות חגיגה שברמב״ם, כמו שהזכרתי, נמצאות בספר הקורבנות, קובץ הלכות מאוד מאוד קצר, בסך הכל שלושה פרקים, כאשר למעשה רק שני פרקים מדברים על ענייני המסכת, ענייני חגיגה, ואת הפרק השלישי מקדיש הרמב״ם למצוות הקהל. וכבר היום נעסוק בעניין הזה, שכן הסוגיות כאן בתחילת המסכת שלנו קושרות בין מצוות העלייה לרגל הכללית לבין מצוות העלייה לרגל המיוחדת במוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות, כאשר מתאסף העם כולו לירושלים ומקיימים את מעמד הקהל. אז ענייני הקהל שבש"ס מצויים גם כאן בדפים ג' וד' אצלנו, גם קצת במסכת סוטה, וגם הם ידרשו את העיון והבירור בפני עצמם. המשנה הראשונה בדף ב' עמוד א' פותחת בהכל חייבין בראייה, וכבר על שלוש המילים הללו, זה לא תמיד קורה, שכבר ממש על המילים הראשונות כבר מצאנו מחלוקת בין רש"י לתוספות. הכל חייבין בראייה, ונחלקו רש"י ותוספות, רש"י ורבנו תם, מה בעצם כתוב כאן במשנה, והמחלוקת הזאת שבין רש"י לבין רבנו תם היא בעצם מחלוקת הרבה יותר רחבה שקשורה אל הנושא של המסכת. אז ברשותכם, מי שמחזיק, אני רוצה לפתוח בדף ששלחתי הבוקר, כדי כאמור להקדים איזושהי הקדמה כללית, להבין בכלל על מה אנחנו מדברים כאן במסכת. אז מצוות העלייה לרגל, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, אכן נזכרת בתורה שלוש פעמים, בפרשת משפטים, בפרשת כי תישא, ובפרשת ראה, שלוש פעמים מצווה התורה על העלייה לרגל, ופעמיים התורה גם מזהירה ולא יראו פני ריקם. כלומר, לא רק מצוות עשה יש כאן, אלא גם לב, לב מן התורה, ולא יראו פני ריקם. מדוע לא יראו פני ריקם? אז מסביר האבן עזרא שם בפרשת משפטים, כאן לפנינו בדף, לא יראו פני ריקם, אומר האבן עזרא, זכר ליציאת מצרים, כי הוציאם בכסף וזהב, ואין בשבטיו כושל. כפי שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוציא אתכם ממצרים, לא הוציא אתכם בידיים ריקות, כך גם כאשר אתם עולים לרגל, אל תבואו בידיים ריקות. יכול להיות שלנגד עיני האבן עזרא, הפשטן הגדול, עמדה כאן איזושהי נקודה גם בפשוטו של מקרא, שהוא מצליח לנחש או לשער למה האבן עזרא רומז. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, והיה כי תלכו, כי תצאו, לא תצאו ריקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי חסף וכולי זהב וכולי וכולי. מה אומרת התורה על מצוות העלייה לרגל? ולא יראו פני ריקם. אולי אבן עזרא רמז פה לאיזושהי גזרה שווה, ולכן הוא מזכיר בדווקא את הדוגמה הזאת של זכר ליציאת מצרים, ואין משבטיו כושל, אם כי המילה ריקם לא נמצאת רק בשתי הפרשיות הללו, הוא מופיע בעוד מקומות במקרא, אבל על כל פנים, אדם צריך לעלות לרגל, וכאשר הוא עולה, לא מכובד שיבוא ריקם, ולכן הוא מביא עולת ראייה ושלמי חגיגה. התפיסה הזאת שרמוזה בדבריו של אבן עזרא, כך משמע גם רש"י על התורה כאן לפנינו, קובעת שמהי המצווה, באיזו מצווה עוסקת מסכת חגיגה. מסכת חגיגה עוסקת במצוות העלייה לרגל. יש עוד פרט בעלייה לרגל. מהו הפרט הזה? שכאשר אתה עולה לרגל, אתה צריך גם להביא קורבנות. אבל המצווה היא מצוות העלייה לרגל. אם נראה את פירושו של רבנו יונתן על הריף, כאן אצלנו, ממש על המשנה שלנו, אומר רבנו יונתן, מהי המצווה? שצריך להתראות בעזרה בהבאת קורבן. לא, הניסוח שאמרת ממש לא מדויק. זה לא שיש מצווה לעלות לרגל, וכשאתה עולה לרגל צריך גם להביא קורבן, כי לא נעים, גם כשאתה מתארח אצל ידידים או מכרים, אתה מביא איתך בקבוק יין או איזה משהו, אז כאשר אתה עולה למקדש אל תבוא ריקם. לא. כיצד רואים את פני השם? מה זאת אומרת לעלות לרגל? טכנית לבוא למקום? מה המשמעות של זה? אני קורא עוד פעם את לשונו של רבנו יונתן, שצריך להתראות בעזרה בהבאת קורבן. האופן שבו אדם רואה פני השם, האופן שבו אדם מקבל פני שכינה, הוא על ידי הבאת הקורבן. באמצעות הקורבן. הקורבן לא רק מלווה את העלייה לרגל, אלא הקורבן הוא המצווה. אם נעיין בדברי החינוך שכאן לפנינו, נמצא שבאמת שני ההדגשים רמוזים בדבריו של החינוך. החינוך פותח במשורשי מצווה זו לפי שאינו בדין לבוא בידיים ריקניות לפני המקום ברוך הוא, ואף על פי שהאמת כי אינו צריך דבר מידינו, כמו שכתוב עם מרעב לא אומר לך, אף על פי כן בדמיון מחשבתנו אנחנו רואים כאילו נעמוד לפניו וכו' וכו'. זו כמובן הגישה שציטטנו מאבן עזרא, מרש"י על התורה. כלומר המצווה היא לעלות לרגל, אבל לא מכובד לבוא בלי כלום. אלא שהחינוך מסיים ואומר, ועל כן ראוי לנו לעשות מעשה הקורבן בעת ההיא, כי בפעולת הקורבן ניתקן לקבלת הטובה, ותתעלה נפשותינו מעלה מעלה. לא, הקורבן זה לא רק כדי לא לבוא בידיים ריקות. הקורבן הוא מה שמחבר את האדם אל השכינה. הקורבן הוא זה שיוצר את הקשר והחיבור בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, לא רק כדי לא לבוא בידיים ריקות. הקורבן הוא זה שמאפשר את המפגש, ואם כן בדברי החינוך שני ההדגשים קיימים. אז רגע לפני שאנחנו עוברים למחלוקת רש"י ורבנו תם, כמו שאמרתי, בהבנת המשנה הראשונה במסכת, עוד ביטוי אחד לעניין הזה עצמו. הגמרא להלן בדף וו קובעת, תניא רבי יוסי הגלילי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל, ראייה וחגיגה ושמחה. שלוש מצוות. כותב המאירי שם, המאירי כאן אצלנו בתחילת המסכת, בתחילת הדברים צריך אתה להידע ששלושה, מה לשון המאירי, מי שבכל זאת מחזיק דף, ששלושה קורבנות נצטוו ישראל להקריב. כלומר, המאירי מתרגם את המילה מצוות למילה קורבנות. אין, המצווה היא לא הראייה, המצווה היא עולת הראייה. הקורבן שאתה מקריב כאשר אתה עולה לרגל. ואם כן, מבין המאירי שהמשפט הזה של רבי יוסי הגלילי, שהוא הלב בעצם של מסכת חגיגה, או ליתר דיוק של המחצית הראשונה של מסכת חגיגה. הקורבנות הללו שחייבים להקריב כאשר עולים לרגל. צריך להביא קורבן עולה על עצם הראייה, צריך להביא קורבן שלמים שהוא מבטא את החגיגה, ובנוסף הקורבן השלישי גם הוא שלמים, הוא נקרא שלמי שמחה, אבל הוא לפי העניין. כמו שנראה בעזרת השם בהמשך המסכת, אם אדם מגיע בקבוצה גדולה וצריך הרבה בשר שלמים לשמחה, אז מביאים גם שלמי שמחה בנוסף לשלמי החגיגה. אבל קורבנות המחויבים הם עולת הראייה ושלמי החגיגה. וכאמור, השלוש מצוות הללו שרבי יוסי הגלילי מדבר עליהם, המאירי מבין שהן בעצם שלושת הקורבנות. זהו הנושא של המסכת. עולת הראייה, שלמי החגיגה, ובהמשך אליהם גם שלמי השמחה. אבל אם נעבור לרמב״ם בתחילת הלכות חגיגה, פרק א' הלכה א', זו הלכה ארוכה ברמב״ם, הרמב״ם נראה נצמד יותר ללשון הגמרא, שכן הרמב״ם לא אומר שלושה קורבנות נצטוו ישראל להקריב, כלשונו של המאירי, אלא הרמב״ם מביא את לשון הגמרא, שלוש מצוות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלוש רגלים, ואלו הן הראייה שנאמר ירא כל זרועך, והחגיגה שנאמר תחוג להשם אלוהיך, והשמחה שנאמר ושמחת בחגיך. רגע, אבל איפה הקורבנות? משמע מן הרמב״ם שיש מצווה לעלות לרגל, יש מצווה לחגוג, יש מצווה לשמוח. כיצד עושים את זה? תראו את ההמשך. הראייה האמורה בתורה היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של חג. עצם הראייה. ויביא עמו קורבן עולה בן מינוף וכו' וכו'. כלומר, הרמב״ם משמע יותר בכיוון שהצענו מקודם, מרש"י, מאבן עזרא. ולא כמו המאירי. ולא כמו רבנו יונתן על הריף. שאומרים שכל המצווה היא רק הקורבנות. הרמב״ם מעמיד את המצוות הללו כעומדות בפני עצמן, כקובעות ברכה לעצמן. הראייה, החגיגה, השמחה, ויש גם קורבנות שמלווים אותם. אז אם כן, גם כאן בהבדל בין המאירי לבין הרמב״ם, באופן שבו הם לומדים את הסוגיה בדף וב, משתקף אותו הבדל. ומכאן לסוגייתנו, ולאותה מחלוקת שאמרתי בין רש"י לבין רבנו תם. אז אם כן, המשנה, המסכת פותחת בהכל חייבים בראייה. והעיקר החידוש במשנה, כמו שנראה מיד, זה מי לא חייב בראייה. כלומר, יש כלל, הכל חייבים בראייה, אבל אז המשנה תיתן רשימה שלמה של מי שפטור מן הראייה, מי שפטור ממצוות העלייה לרגל. על מה מדברת המשנה? כל אותם אלה שמצד אחד הכל חייבים, ומצד שני יש רבים שפטורים, על מה מדובר? במה הם חייבים? וממה הם פטורים? אומר הירושלמי, מתניתין בראיית קורבן, אבל בראיית פנים אפילו קטן חייב. כלומר, כבר הירושלמי אומר שיש במשנה הזאת שתי הלכות, שני חיובים. יש את מצוות ראיית הפנים, כלומר עצם העלייה לרגל וההגעה למקדש, אבל יש בצידה גם את מצוות הקורבן. ויכול להיות שחלק מן הפטורים שבמשנה הם רק מאחת משתי המצוות. ובאמת, רש"י על המשנה אומר בפירוש, הכל חייבים בראייה במצוות ראיית כל זכורך, שצריכים להתראות בעזרה ברגל. מה לא כתוב ברש"י? קורבן, רש"י לא אומר אף מילה על קורבן. וכאמור, התוספות במקום משיגים על רש"י, ועל כן נראה לרבנו תם, דמתניתין מיירי בקורבן ובעזרה. ומה שרש"י כתב ראיית פנים בעזרה, נקת חדה דמש מטרתי. כלומר, התוספות אומרים, מה העניין הזה של לבוא לעזרה? ומצאנו הלכה כזו. ההלכה היא להביא עולת ראייה, לשלמי חגיגה. לדעת התוספות, כל הדיון כאן מדבר על הקורבנות. זה בדיוק אותו פער שהערנו עליו בין הרמב״ם לבין המאיר. והוא משתקף כאן בין רש"י לתוספות כבר בשאלה מה זה הכל חייבים בראייה, על איזו ראייה מדובר? על עצם העלייה לרגל או על הקרבת הקורבן? לדבר הזה יש נפקמינות רבות. אז הנפקמינה הראשונה היא כמובן אותו דיון שיש בירושלמי. הירושלמי אומר, יכול להיות שחלק מאלה שפטורים במשנה, יכול להיות שהם פטורים מן הקורבן, אבל הם עדיין חייבים בראייה. ורבנו תם, בהמשך לשיטתו, מוכיח שאין דבר כזה, מה פתאום? אין פה שתי הלכות. אין דבר כזה מישהו שחייב בראייה אבל פטור מן הקורבן, זה לא ייתכן. מי שחייב אז הוא חייב בהבאת קורבן, ומי שפטור, פטור. כלומר, התוספות מוכיחים שהבבלי ודאי חולק על התפיסה הזאת של הירושלמי. זו נפקא מינה אחת. לפי גישתו של רש"י, בהחלט יש מקום לומר שיש מישהו שחייב בראייה, יש מישהו שחייב בקורבן, וזה לא היינו הך. לפי גישתו של רבנו תם, זה היינו הך, לא יכול להיות מישהו שחייב בזה ופטור מזה. וכאמור, התוספות בעצם אומרים שאולי זו מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי. זו נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה משתקפת בסוגיה להלן בדף ד' לגבי ערל וטמא שפטורים מן הראייה. זאת אומרת שמגמרא, בישלמא טמא דכתיב ובאת שמה והבאתם שמה, כל שישנו בביאה ישנו בהבאה. למה ברור שטמא לא יכול, לא חייב בעלייה לרגל? כי הוא טמא, כי הוא לא יכול להיכנס, והוא גם לא יכול להביא קורבנות. אלא ערל מנהלן, אומרת הגמרא, מני רבי עקיבא, דמרבה לערל כטמא. האם בן אדם יכול לשלוח קורבנות מרחוק? האם הוא מקיים בזה מצוות ראייה? אם נאמר שכל המצווה היא הראייה והקורבן רק בא בנוסף, זה לא שייך. אם נאמר שהמצווה היא הקורבן, אז אולי באמת אפשר לשגר קורבנות מרחוק, ואז נכנסים לשאלה אם תמי משגר קורבנות והרל משגר קורבנות וכולי. אנחנו לא לומדים עכשיו את הסוגיה בדף דל. אני רק מציין את זה כדי להעלות את הנקודה הזאת למחשבה. דווקא מן השלישית מעלה עטורי אבן כאן על המשנה שלנו ושואל מה דינו של אדם שהגיע למקדש, עלה לרגל אבל לא הביא קורבן. טוב, אז לא צריך את עטורי אבן, כבר ברמב"ם מפורש שמי שעלה לרגל ולא הביא קורבן אז הוא ביטל מצוות עשה, וגם עבר עליו שלא יראו פני ריקם, אז איזה מצוות עשה הוא ביטל? הוא ביטל את מצוות עשה של להביא קורבן, אבל סוף כל סוף את מצוות העלייה לרגל הוא קיים, או שלא? או שאם הוא לא הביא קורבן אז זה כלום. כמובן שגם זה נפקא מינה בין רש"י לבין רבנו תם. לפי רבנו תם, מי שהגיע בלי קורבן הוא לא עשה כלום, זה שום דבר, כי כל המצווה היא הקורבן. לפי רש"י יש מקום לומר, נכון, הוא עבר על הלב שלא יראו פני ריקם, הוא ביטל את מצוות העשה להביא את הקורבן, אבל עצם העלייה לרגל קיימת. נפקא מינה האחרונה, הבאתי כאן מן המנחת חינוך, שואל המנחת חינוך, את השאלה הזאת אי אפשר לשאול על עולת ראייה, כי כידוע הקורבן עולה, חייבים להקריב אותו בו ביום, הוא נפסל בלינה, אבל קורבן שלמים אפשר לאכול במשך יומיים. שואל המנחת חינוך, מה דינו של אדם שהביא שלמי חגיגה בערב יום טוב? יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? אם נבין שבעצם כל המצווה היא הקורבן, אז הוא יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? לא יצא ידי חובה. למה הוא לא יצא ידי חובה? כי אי אפשר להביא את הקורבן לפני החג, מצוות הקורבן היא בחג, אתה לא יכול להביא את זה בערב יום טוב. אבל אם נבין שהמצווה היא לבוא ולראות ולחגוג, והקורבן הוא רק מאפשר את זה, אז אולי קורבן שהקרבתי אתמול ואני אוכל מהבשר שלו היום, אולי זה תקף, אולי זה מועיל. אז המנחת חינוך כדרכו מפלפל, מוכיח שזו מחלוקת בין הראשונים, אבל גם כאן נפקא מינה נוספת לאותן שתי תפיסות. ובעצם, ובזה אני חותם את ההקדמה, בעצם יש כאן שאלה שהיא כנראה עמוקה יותר ומשמעותית יותר, והיא השאלה, אז באמת כיצד רואים פני השם? אז באמת כיצד מקבלים פני שכינה? והדגשתי כאן בפורום הזה ובחבורה הזאת כבר פעמים רבות, שאני חושב שכאשר אנחנו פותחים במסכת חדשה, אנחנו צריכים גם לשאול מהי השאלה הרעיונית, הרוחנית, שמלווה אותנו בלימוד המסכת הזאת. כמו שהיה בדיוק במסכת מועד קטן, כאשר השאלה הגדולה באמת הייתה איך משלבים קודש וחול. איך מייצרים חול המועד. והשאלה הגדולה של מסכת חגיגה היא כיצד מקבלים פני שכינה. מה יוצר את המפגש, מה יוצר את החיבור בין האדם לבין קונו. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי, מזמור עולי הרגלים. וזו המשימה, זו המטרה, זה היעד של מסכת חגיגה. כיצד רואים פני השם, כיצד מקבלים פני שכינה. ואולי, אולי, זאת הסיבה שמסכת חגיגה אכן חותמת את סדר מועד. כי כל המועדים כולם מכוונים אל העניין הזה, של קדושת הזמן, שממילא מאפשרת כאמור את אותו אתגר גדול, את אותה משימה עצומה של קבלת פני השכינה. עד כאן דברי הקדמה למסכת, ואנחנו בעזרת השם יוצאים לדרכים. אומרת המשנה דף ב' עמוד א', הכל חייבים בראייה חוץ מחרש, שוטה וקטן, טומטום, אנדרוגינוס ונשים, ועבדים שאינם משוחררים, החיגר והסומה והחולה והזקן, ומי שאינו יכול לעלות ברגליו. רשימה ארוכה מאוד של כאלה שפטורים מן החגיגה, ואפשר פטורים מן הראייה, ואפשר באופן מאוד ברור לחלק את הרשימה לשני חלקים. יש ברשימה פטורים שאנחנו מכירים מהמון סוגיות אחרות, בראש ובראשונה, חרש שוטה וקטן. חרש שוטה וקטן לא פטורים רק מראייה, חרש שוטה וקטן פטורים מכל המצוות שבתורה. כלומר, יש כאן פטורים שהם פטורים כלליים, ויש כאן פטורים שוודאי שהם מיוחדים למצוות ראייה, איפה שמענו שאדם חולה פטור ממצווה. אלא אם כן הוא אנוס, הוא חולה שיש בו סכנה, או איפה שמענו שאדם זקן פטור במצוות. קטנים פטורים מן המצוות, זקנים לא פטורים מן המצוות. כלומר, יש מן הפטורים שהם פטורים ייחודיים לעולם הראייה, וכל אחד ואחד מהם יוסבר בגמרא, ויש פטורים שהם פטורים כלליים, כמו חרש שוטה וקטן, וגם להם תקדיש הגמרא דיון ותשומת לב. אז זהו אם כן רשימת הפטורים, וכאמור כל אחד מהם ייבחן בסוגיית הגמרא, והתוספות כאן מזדרזים לומר שיש גם פטורים נוספים. כלומר, המשנה אכן הציעה רשימה ארוכה ומפורטת, ואף על פי כן יש גם פטורים נוספים שלא נזכרו בפירוש במשנה, אבל התבררו במרוצת הסוגיות שלפני. המשנה מתמקדת מבין כל הפטורים כולם בקטן. קטן פטור מן הראייה, לא, ברור שכן, קטן פטור מכל מצוות שבתורה. אלא שיחד עם זה שקטן פטור מכל מצוות שבתורה, אנחנו יודעים שיש מצוות חינוך. האם מדין חינוך צריך לקחת קטן לעזרה? אז באמת מצוות חינוך היא כמובן סוגיה גדולה ורחבה. אחת הסוגיות הכי מרכזיות בכל הש"ס כולו בענייני חינוך, היא הסוגיה שלפנינו בחגיגה, גם בדף ד' וגם בדף ו', כמו שנראה בעזרת השם בימים הקרובים. וזו אכן סוגיית יסוד בתפיסה של מהי בעצם מצוות חינוך. ועל כן, אכן קטן פטור מן הראייה, אבל ברור שצריך לחנך אותו לעלייה לרגל. ואם כן, איזהו קטן, מי הוא אותו קטן שאין בו אפילו מצוות חינוך? כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, דברי בית שמאי. ובתילל אומרים, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, שנאמר שלוש רגלים. כלומר, לדעת בית שמאי, אפילו תינוק שעוד לא הולך, שצריך לקחת אותו על הגב, חייב במצוות חינוך. אז מי פטור ממצוות חינוך? כנראה ממש קטן בן יומו, קטן בעריסה. מזכיר לנו את דעת שמאי הזקן שעשה סוכה מעל גבי עריסתו של התינוק, אבל לא נאריך בזה עכשיו, עוד נגיע לזה. אבל בית שמאי כאמור אומרים, כל קטן שממש כבר איכשהו אפשר להחזיק אותו בידיים, יכול להחזיק את עצמו ולעלות עם אבא, חייב לעלות. בית הלל דורשים לעלות ברגל, שכן המצווה היא עלייה לרגל, ולכן זקן וחיגר פטור מעלייה לרגל. וממילא אומרים בית הלל, לא שייך לחנך קטן למשהו שגם גדולים פטורים ממנו. דהיינו, גדול שלא יכול ללכת, לא חייב בראייה. אז מה, אתה מחייב קטן שלא יכול ללכת? ולכן גיל חינוך קטנים למצוות ראייה לדעת בית הלל, זה כאשר הילד באמת יכול לעלות ברגליו, לאחוז בידו של אביו ולעלות איתו לרגל. הלכה האחרונה במשנה, לא קשורה למה שדיברנו עכשיו, למי חייב ופטור. בית שמאי אומרים, הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסף, כלומר הראייה, כנראה עולת הראייה היא הקורבן המרכזי, והוא הקורבן היקר יותר, בעוד שלדעת בית הלל אומרים, הראייה מעה כסף והחגיגה שתי כסף, כלומר דווקא קורבן החגיגה הוא הקורבן היקר יותר, הוא הקורבן החשוב יותר. למה בכלל צריך לומר כמה כסף לשלם? כי הראייה היא מן הדברים, אומרים את זה כל יום בתפילה בבוקר, מן הדברים שאין להם שיעור, כלומר מן התורה, צריך להביא קורבן עולה, וצריך להביא קורבן שלמים, אין להם שיעור, אבל חכמים בכל זאת נקבו בשיעור מסוים, וכאמור נחלקו בית שמאי ובית הלל, כנראה, אז מהו הקורבן הדומיננטי יותר, האם עולת הראייה או שלמי החגיגה, וגם על זה עוד נדבר בעזרת השם בהמשך. כמו שאמרתי מקודם, רשימת הפטורים של המשנה, חלקם ייחודיים לעולם הראייה, חלקם כלליים ומוכרים לנו ממקומות אחרים, בראש ובראשונה חירש שוטה וקטן, ובכל זאת, הגמרא כאן מרחיבה בעניינה. דהיינו, יש כאן סוגיה שמיד נגיע אליה לגבי מעמדו של חירש, וזה ההפניה ששלחתי אליכם מקודם, עוד פעם אני נעזר במיקרופדיה התלמודית, זה פשוט נפלא. כל פעם שאני מעיין ופותח עוד ערך, מדהימה העבודה שהם עשו שם, באמת מדהימה. אז יש לנו כאן דיון, כמו שאמרתי, יהיה לגבי קטן ומצוות חינוך, לגבי חירש נראה מיד, סוגיה מרכזית בש"ס ששואלת מה זה שוטה. זו שאלה גדולה, אבל לא נקדים את המאוחר, נדבר גם על זה. וכאמור, גם פטורים נוספים שייתכן שישנם ממצוות הראייה. והראשון שביניהם, אומרת הגמרא, הכל לעיתוי ימיים. כלומר, כשאמרת שהכל חייבים, ראינו שזה לא בדיוק הכל. יש רשימה ארוכה אחר כך של מי שפטור. אז הכל לעיתוי ימיים, אומרת הגמרא, לעיתוי מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אמנם חציו עבד, ולכן החצי עבד פטור מעלייה לרגל, אבל להיות שחציו בן חורין, סוף כל סוף האדם הזה מחויב בעלייה לרגל. אומרת הגמרא, אוקיי, אז אולי זה מה שהמשנה רוצה לומר, אבל לרבינה, דאמר שמי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה, אז הכל לעיתוי ימיים. הרי זו מחלוקת בגמרא. האם באמת חציו עבד וחציו בן חורין חייב או פטור? עונה הגמרא, לעיתוי חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני. כלומר, אדם ביום הראשון לא יכול היה ללכת, ביום הראשון של החג, אבל לאחר מכן ביום השני, ביום השלישי הוא כבר יכול ללכת. כמשמע לן שגם הוא חייב בראייה, אף על פי שביום הראשון הוא היה חיגר, היות שלאחר מכן הוא נתפשט, הרי שהוא חייב בראייה. אומרת הגמרא, אבל גם זו מחלוקת. הניחא למאן דאמר, כולן תשלומין זה לזה. כלומר, כל יום מימות הרגל, הן בפסח, הן בסוכות, והן בשבעת ימי ההשלמה של חג השבועות שכבר דיברנו עליהם, כל יום מן הימים הללו הוא תשלומין זה לזה, כלומר הוא עומד בפני עצמו. לכן גם מי שלא יכול היה להביא עולת ראייה ושלמי חגיגה ביום הראשון, חייב להביא ביום השני, או ביום השלישי, או ביום הרביעי. כל יום עומד בפני עצמו. אם כן, לפי הדעה הזאת, גם מי שביום הראשון היה פטור, כי הוא עדיין היה חיגר, באמת חייב להביא ביום השני, וזה מה שהמשנה רוצה לומר. אלא למאן דאמר, כולן תשלומין דראשון, כלומר שבעצם כל מצוות העלייה לרגל היא רק ביום הראשון, אלא שמי שלא הספיק משלים למחרת, אז מי שהיה פטור ביום הראשון ממילא, נשאר פטור גם בהמשך. שאלה קשה, מישהו זוכר מתי דיברנו על הסוגיה הזו עצמה לפני כמה ימים?
שבועות.
מה?
שבועות,
כן, אבל אני לא הזכרתי את הדוגמה הזאת. לא, אני חייב אמרתי, זו שאלה קשה, כי לא כל היושבים כאן, זה לא שאלה לדפיון, בסדר? דיברנו על הסוגיה הזו עצמה בשיעור הלכות הבדלה שהיה השבוע. כשהזכרנו את השאלה, מה דינו של מי שהיה עונן במוצאי שבת, האם הוא חייב אחר כך להשלים הבדלה או לא, וזו מחלוקת בין הראשונים שקשורה לסוגיה הזו. סגור סוגרה. על כל פנים, אומרת הגמרא, שגם אם תאמר שמי שהיה חיגר ביום הראשון חייב להביא אחר כך, אז זו של עצמה מחלוקת. האם באמת החיוב הוא ביום הראשון וכל שאר הימים הם תשלומים, או שהימים הם תשלומים זה לזה, דהיינו שכל יום עומד בפני עצמו, ובכל יום יש חיוב בפני עצמו. וכן לדעה הזאת, הכל ליטויי מים, אומרת הגמרא, ליטויי סומה באחת מעינה. כלומר, סומה פטור מן הראייה, אבל אם הוא רואה בעין אחת, הוא אכן חייב. אומרת הגמרא, וגם זו מחלוקת, ודלא כי הייתנה, דתניא יוחנן מדהווה אומר משום רבי יהודה, סומה באחת מעיניו, פטור מן הראייה. כלומר, אפילו שהוא רואה, יש לו יכולת לראות בעין אחת, אף על פי כן פטור מן הראייה, שנאמר, יראה ויראה. כדרך שבא לראות, כך בא לראות. מה לראות בשתי עיניו? אף לראות בשתי עיניו, ורשי והתוספות כאן מעריכים להתלבט, איך צריך לנקד ולקרוא, את המשפט הזה שקראנו עכשיו, מה זאת אומרת כדרך שבא לראות כך בא להיראות, מי בא לראות ומי בא להיראות, או נאמר כך, מי ודאי במרכאות רואה בשתי עיניו? הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את הבאים לחצרותיו. וכדרך שראייתו של הקדוש ברוך הוא שלמה, כך גם הראייה האנושית של מי שבא לעזרה צריכה להיות שלמה. זו סברתו של יוחנן בן דהווי, ולכן הוא אומר שאפילו סומה באחת מעיניו אכן פטור. אז כולי אלמא מודים שזו כוונתו, איך זה נכנס במילים, זו כאמור מחלוקת בין רש"י לתוספות, איך להבין את עניין לראות ולראות, האם קודם אנחנו דורשים יראה, או קודם אנחנו דורשים יראה, הרי לשון הפסוק היא יראה, לא שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, לא, אין הכוונה שאתה רואה, אלא יראה שלוש פעמים בשנה, ממילא הדבר כאמור שנוי במחלוקת בין רש"י לתוספות, אז איך בדיוק צריך להסביר, והתוספות כאן מתעקשים לומר שהאדם בא להיראות לפני המקום, אבל אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא במרכאות בא לראות. הקדוש ברוך הוא לא בא לראות, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבוד, ולית אתר פנוי מיני, ואין נסתר מנגד עינה. כלומר, הוא לא בא לראות, אנחנו, בני האדם, באים להיראות לפניו, ולכן המחלוקת הדקדוקית כאן, בין רש"י לתוספות ועוד ראשונים, כיצד בדיוק לקרוא, יראה ויראה, היא בעצם דוגמה מאלפת להתלבטות שיש בכל הנושא הזה, מה טיב המפגש, דווקא כאן, במקדש, דווקא בזמן הזה, ברגל, הרי כמו שאמרתי, לית אתר פנוי מיני, בכל ימות השנה, ובכל זאת יש כאן איזשהו מפגש מיוחד, דווקא בעלייה לרגל, אז שוב, המחלוקת הדקדוקית, הטכנית, בין רש"י לתוספות, איך להסביר את מהלך השקלא וטריא, היא עשויה להתקשר למשהו הרבה יותר עקרוני, בתפיסה של מהו בכלל המפגש המיוחד הזה, שמתקיים ברגל בין האדם לבין פור. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיא בעת אימה, לעולם כדאמרי מעיקר. בואו נחזור לתפיסה הראשונה, שהכל בא לחייב גם מי שחציו עבד וחציו בן חורי. לעולם כדאמרי מעיקר. ודקקש ילך, הדה רבינה, שאמרת שלדעת רבינה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, פטור מן הראייה, בעצם האמירה הזאת של רבינה, תלויה כאן כמשנה ראשונה, כאן כמשנה אחרונה. משנה ראשונה או משנה אחרונה, לגבי מעמדו של מי שחציו עבד וחציו בן חורין, והדברים ידועים, דתנן, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד, ואת עצמו יום אחד, דברי בתילל, כלומר, הסידור הכלכלי ביניהם, פשוט, יום אחד לרבו, יום אחד לעצמו. אמרו להם בית שמאי, תיקנתם את רבו, ואת עצמו לא תיקנתם, כלומר עשיתם סדר בהיבט הממוני, בהיבט הכלכלי, אבל מה עם ההיבט המהותי? הרי ניסה שפחה אינו יכול, כי הוא חצי בן חורין, ניסה בת חורין אינו יכול, כי הוא חצי עבד, ליבטל? אז לא יישא אישה? והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה, שנאמר לא תוהו ברעה לשבת יצרה, אלא מפני תיקון העולם, כופים את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב לו שטר על חצי דמה. כלומר, אנחנו לא רוצים שהאדון יפסיד מבחינה כלכלית, אבל במישור המהותי של זהותו, של אופיו, אומרים בית שמאי, אנחנו לא יכולים להשאיר בן אדם תלוי בין שמיים וארץ, תלוי בין עבדות לחירות. זה בלתי אפשרי. ובהחלט אפשר לומר שכל העניין הזה שלא יכול לעסוק בפרייה ורבייה, הוא רק סימן, הוא רק סימפטום למציאות הבלתי אפשרית הזאת של אדם שהוא חציו עבד וחציו בן חורי. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. אז כל הדברי בית הלל אחזו בעמדתם, שהוא יום ככה, יום ככה, אז אומר אבינו שהוא פטור מן הראייה. אבל אחרי שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, אז הכל חייבים בראייה. כי גם שחציו עבד וחציו בן חורין חייבים לכתוב לו גט שחרור ולשחרר אותו, וממילא הוא יתחייב באופן גמור ושלם במצוות הראייה. כפי שאתם יכולים לראות, התוספות כאן מעריכים עד מאוד בעניינים שונים שקשורים לסוגיה הזאת, של מי שחציו עבד וחציו בן חורין. התוספות מדברים הן על האיסור לשחרר עבד, האם יש בזה איסור ואיזה איסור יש בזה. התוספות מדברים על השאלה האם באמת אי אפשר למצוא לו אישה. הרי יש כל מיני פטנטים, מותר לו להתחתן עם ממזרת, האם מותר לו להתחתן עם מישהי שהיא כמוהו חציה שפחה וחציה בת חורין וכו' וכו'. הערה מאוד חשובה ומשמעותית של התוספות כאן, קשורה לנקודה ממש חשובה בפשט הגמרא, אומרת הגמרא, והלא, לא נברא העולם אלא לפרייה ורבייה, שנאמר, איך אתם הייתם משלימים את המשפט? שנאמר, פרו ורבו מילאו את הארץ, אבל זה לא מה שכתוב בגמרא. כתוב בגמרא, והלא, לא נברא העולם אלא לפרייה ורבייה, שנאמר, לא טוב בא לשבת יצר. ואם כן, כנראה שהפסוק הזה בדווקא מביאה הגמרא את הפסוק מן הנביאים, ישעיהו, ולא את המצווה בספר בראשית, פרו ורבו. כי פרו ורבו היא מצווה. במרכאות, עוד מצווה בתרי"ג מצווה. אבל הפסוק הזה בישעיהו מלמד על המרכזיות של המצווה הזו, על המהותיות של המצווה הזו, שלשם כך נברא העולם, לא תוהו בראה, העולם לא נברא לתוהו, אלא נברא כדי שיעסקו ביישובו, בעצמחתו, בעמדת צאצאים, ולכן המרכזיות הרבה של המצווה הזאת, ולכן גם לא מוכנים בית שמאי להסכים עם מציאות כזאת של מישהו שלא יכול לשא אישה ולא יכול להוליד ילדים. אז עד כאן סוגיית הפתיחה שמבקשת לשאול מי זה הכל לעיתוי ימי ומי עוד חייב בראייה שלא נזכר בפירוש במשנה, ומכאן כאמור מתחיל דיון ארוך לגבי הפטורים מן הראייה. ואם כן, בראש ובראשונה, השלישייה שאנחנו מכירים מכל מקום, חרש, שוטה וקטן. אומרת הגמרא, קטן אי חרש דומיה דשוטה וקטן. מה שוטה וקטן דלאו בני דעה? שזה ברור, למה קטן ושוטה פטורים מן המצוות? כי אין בהם דעה. אף חרש דלאו בר דעה. וכמה שמלן כדתנן, חרש שדיברו חכמים בכל מקום, שאינו שומע ואינו מדבר. מי שגם לא יכול לשמוע וגם לא יכול לדבר, הוא בעצם מנותק לחלוטין מן העולם שסביבו, מנותק לחלוטין מן החברה, ועל כן נתפס כמי שאין בו דעת. אני לא רוצה להאריך בנושא הזה עכשיו, אבל כל המקורות נמצאים באותו ערך שציינתי מקודם, המיקרופדיה, כבר למעלה מ-200 שנה, ואפילו יותר מזה, שגדולי הפוסקים מתחבטים האם ההלכה הזו עשויה להשתנות. שכן בימי קדם, מי שהוא לא שומע ולא מדבר, הוא אכן תלוש לחלוטין מן העולם, כמו שוטה וכמו קטן. אבל כבר מאות שנים שהאנושות הקימה בתי ספר ויכולות ללמד ולתקשר גם עם בעלי מוגבלויות שונות, האם הדבר הזה משתנה? אז הסוגיה הזו היא סוגיה מרתקת, כאמור היא לא סוגיה חדשה, לא כתבו עליה רק בדורנו, כבר הדברי חיים מצאנז כותב על זה, ורבים רבים אחרים, כמו שתוכלו לראות שם בדוגמאות. זאת שאלה מורכבת, אחרי שחזל בכל מקום אומרים שחרש אינו שומע ואינו מדבר, אז הוא ממש לאו בן דעת. אז היום, חרש אינו שומע ואינו מדבר, אבל הוא בין תקשורת ובין שיח לחלוטין. אם זה בשפת הסימנים, אם זה באמצעים טכנולוגיים וכו' וכו'. אז אם הוא קידש אישה, אם הוא קודש את מדאורייתא או מדרבנן? ההלכה באמת עשויה להשתנות? אז כאמור, הסוגיה הזאת היא סוגיה עצומה וגדולה. יש שם מקורות למי שרוצה להרחיב. מצד פשט הגמרא, מי שאינו מדבר ואינו שומע, נמצא בדיוק על אותו רצף של שוטה וקטן, דהיינו אלה שאין בהם דעת. ממשיכה הגמרא ומדייקת, מדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, חיה. כלומר, חרש שאין בו דעת זה רק חרש אילם, שגם לא שומע וגם לא מדבר, אבל מי שרק לא יכול לדבר, או רק לא יכול לשמוע, הוא לא נחשב כשוטה, וממילא גם חייב בראייה. תנינה ליד אתנו רבנן, המדבר ואינו שומע, זהו חרש. שומע ואינו מדבר, זהו אילם. זה וזה, כלומר גם אותו חרש וגם אותו אילם, הרי הם כפקחים לכל דבריהם. שואלת הגמרא, ממה אתה מדבר ואינו שומע, זהו חרש, שומע ואינו מדבר, זה אילם. דכתיב, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. אז חרש זה מי שלא שומע, ואילם זה מי שלא מדבר, והיא בעת אימה, כדי אמרי אינשי, שאילם זה סוג של ראשי תיבות, של נוטריקון, של המילה אשתקיל מילולי. כלומר, נטלו מילותיו, והוא לא יכול לדבר. ואם כן, החידוש הוא שרק חרש שאינו מדבר ואינו שומע, רק הוא פטור מן הראייה. חרש שרק לא שומע, או אילם שרק לא מדבר, דינם כבן דעת לכל דבר, וממילא חייבים בראייה. אומרת הגמרא, מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, חייב. והתניה מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, פטור. טוב, זו סתירה חזיתית בין שתי הברייתות. נהג מראה, מרבינה, ואיתם הרבה, חסור ומחסר ואחי קטני. הכל חייבים בראייה ובשמחה, חוץ מחרש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, שפטור מן הראייה. ואף על פי שפטור מן הראייה, חייב בשמחה. ואם כן, אנחנו רואים שיש להבחין בין מצוות הראייה, שיכול להיות שגם חרש שבאמת מדבר, ולכן הוא נחשב כבן דעת, ואף על פי כן הוא פטור ממצוות הראייה. זה כנראה יהיה קשור, כמו שנראה מיד, מה שראינו מקודם, גם לגבי סומה, או סומה באחת מעינה, שלא יכול לראות ולראות, אבל זה לא אומר שהוא לא בן דעת, הוא ודאי בן דעת, במצוות השמחה הוא חייב כמו בכל מצווה אחרת. מן הראייה יש לו פטור נקודתי. אז אני קורא את זה שוב, הכל חייבים בראייה ובשמחה, חוץ מחרש המדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, שהוא אמנם פטור מן הראייה, ואף על פי שפטור מן הראייה חייב בשמחה, וכשאינו לא שומע ולא מדבר, הוא כמו שוטה וקטן, והם פטורים אף מן השמחה, הואילו פטורים מכל מצוות האמורות בתורה. תניא מיהכי, הכל חייבים בראייה ובשמחה, חוץ מחרש המדבר ואינו שומע, שמע ואינו מדבר, שפטורים מן הראייה, ואף על פי שפטור מן הראייה, חייב בשמחה, כי כאמור הוא כבן דעת, ועת שאינו לא שומע ולא מדבר, ושוטה וקטן, פטורים מן השמחה, הואילו פטורים מכל מצוות האמורות בתורה. טוב, אז השאלה הגדולה היא כמובן, אז מה ישנה לעניין ראייה דפטירי? אז סוף כל סוף, אם אמרת שחרש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, סוף כל סוף הוא כבן דעת, אז למה אתה פותר אותו ממצוות ראייה? אז מה ישנה לעניין ראייה דפטירי, ומה ישנה לעניין שמחה דמחייבי? עונה הגמרא, לעניין ראייה, גמר ראייה ראייה ממצוות הקהל שהזכרנו מקודם. נכתיב, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, נכתיב בבוא כל ישראל לראות. כלומר, היות שהוא פטור ממצוות הקהל, ממילא הוא פטור גם מעצם מצוות העלייה לרגל. שכן, כאמור, התפיסה כאן היא שמצוות העלייה לרגל, שמצוות הקהל, סליחה, היא ממש סוג של עלייה לרגל. היא עלייה לרגל מיוחדת שעושים במוצאי שנת השבע. ולכן, אם מצאנו שמי שאיננו שומע פטור ממצוות הקהל, ממילא הוא פטור גם מעצם מצוות העלייה לרגל. והתה מנהלן, אז מי אמר שהוא פטור ממצוות הקהל? דכתיב, למען ישמעו ולמען ילמדו, ותניה, למען ישמעו פרט למדבר ואינו שומע, ולמען ילמדו פרט לשומע ואינו מדבר. כלומר, מצוות הקהל היא מצווה של לימוד תורה. מדובר על כינוס המוני, על התקהלות המונית, כדי לעסוק בתורה, כדי ללמוד תורה. ומי שאינו שומע, ומי שאינו מדבר, לא יכול להיות חלק מלימוד התורה הגדול הזה. וממילא הוא פטור ממצוות הקהל. אומרת הגמרא, למימר דחילו משתי לא גמר, אדם שלא יכול לדבר, זה אומר, אדם שלא יכול לשמוע, אני מבין שקשה לו ללמוד, איך הוא ילמד, אם הוא לא שומע מה שמדברים. אבל אדם שהוא אילם, שהוא לא מדבר, מה הבעיה שלו ללמוד תורה? למימר דחילו משתי, כלומר, אדם שלא מדבר, לא גמר, לא יכול ללמוד, והאנו תרי אילמי, שני אילמים, דהבו בשבבות אי דרבי, בני ברתי דרבי יוחנן בן גונגודה, ואמר לה בני אחתי דרבי יוחנן, דכל אימא דהוואי אל רבי לבי מדרשה, הוואי לביית ויקמיו, ומניידי ברשיו ומרחשין שפתתיו. אילמים, לא מסוגלים לדבר, אבל היה ניכר שהם בעניינים. רבי היה נכנס, הוא יושבים בשורה הראשונה, מנענעים עם הראש, משמע שהם מבינים כל מה שקורה. הוא בא אי רבי רחמי עליו ואיתסו, פעם אחת רבי החליט שנגמר כבר, רחמנות, ביקש עליהם רחמים והם נרפאו, וישתכח דאב וגמיר הילכתה וספרי וספרי וכולה תלמודה. ראית שרק לא הצליחו להוציא את המילים מהפה, אבל היו תלמידי חכמים עצומים. כלומר, ודאי שאדם שלא מדבר יכול ללמוד, הוא רק לא מדבר. אבל הוא יכול ללמוד, אז למה אתה אומר שאילם פטור ממצוות הקל, וממילא אתה פותר אותו גם ממצוות ראייה? אמר מר זוטרה קרי בי, לא למען ילמדו, כמו שכתוב בפסוק, אלא למען ילמדו. וזה חלק מהרעיון של מעמד הקהל, כולם מתאספים אחת לשבע שנים כדי לשמוע את דברי התורה, אבל לא באת לשמוע וללכת. באת לשמוע ולהמשיך לעסוק בזה, להמשיך להעביר את זה, להמשיך להנחיל את זה לסביבתך, לילדיך, למשפחתך. ולכן, מי שלא יכול לדבר, אז נכון, הוא יבוא למעמד הקהל, הוא יבין כל מילה והוא יקלוט הכל, ברור, הוא בן דעת לכל דבר. אבל את המצווה הזאת שלמען ילמדו לאחרים, את המצווה הזאת הוא אכן לא מסוגל לקיים. הרב אשי אמר, ודאי למען ילמדו, כלומר חייבים ככה לקרוא בפסוק. דיסל כדאי תך למען ילמדו, אז קריבן דלא משתי לא גמר, וקריבן דלא שמע לא גמר, היי מלמען ישמעו נפקה. הרי אם גלמדו, זו בעצם מילה נרדפת לישמעו, אז למה זה כתוב פעמיים? על כוחנו שאם כתוב הפסוק למען ישמעו, ולמען ילמדו הכוונה, למען ישמעו מדבר על מי שלא יכול לשמוע ולכן הוא לא בא, ולמען ילמדו הכוונה ללמד לאחרים. ולכן אם הוא לא יכול לדבר, אזי הוא פטור מיקל, וממילא פטור מן הראייה, אלא ודאי למען ילמדו. משפט אחרון, אמר רבי תנחום, חרש באוזנו אחת, כלומר אפילו רק באוזן אחת, באוזן השנייה הוא שומע, חרש באוזנו אחת, פטור מן הראייה שנאמר באוזניהם. תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, ואם כן, אני פשוט לא מחזיק לפני את הפסוק, אבל צריך לשמוע שמיעה מלאה בשתי אוזניהם. אומרת הגמרא, והי באוזניהם, מבא אלי באוזניהם דחולו ישראל. כלומר, אוזניהם זה פשוט לשון רבים, כי כולם באים למעמד הקהל. עונה הגמרא, ההוא מנגד כל ישראל נפקא. זה שכולם באים, אתה לומד מהמילים נגד כל ישראל, לא מלשון רבים של אוזניהם. אומרת הגמרא, אם היא נגד כל ישראל, הווה אמינא אף על גב דלא שם אי. רגע. כאן הגמרא עושה פניית פרסה. שנייה. אמרת שכל המשמעות של מעמד הקהל זה כדי ללמוד. זה מעמד לימודי, זה שיעור כללי, ציבורי, המוני. ולכן מי שלא שומע או מי שלא יכול ללמד אחר כך לא משתתף. אבל אם כתוב בפסוק נגד כל ישראל, אז אולי מעמד הקהל זה משהו אחר. אולי מעמד הקהל זה לא אירוע לימודי, אלא אירוע חווייתי, רוחני. תמיד תופסים את מעמד הקהל כשחזור של מתן תורה. אחת לשבע שנים משחזרים את מתן תורה, אבל מה היה במתן תורה? במתן תורה קודם כל למדו ושמעו, אבל גם ראו את הקולות והברקים והענן. כלומר, זה לא רק שיעור כללי, זו חוויה. ואם כן, אומרת הגמרא, אם מנגד כל ישראל הווה אמינא, אף על גב דלא שם אי. כלומר, היה אפשר לתפוס את זה כפשוטו, ולומר שכולם צריכים לבוא, גם מי שלא שומע ולא מבין, גם חירש שוטה וקטן, שכולם יבואו. אם מנגד כל ישראל הווה אמינא, אף על גב דלא שם אי, כתב רחמנא באוזניהם, והוא דשם אי. ולכן, שוב, אלמלא היה כתוב באוזניהם, אז הייתי אומר שכל עם ישראל צריך לבוא, בלי קשר למי ששומע או לא שומע. עונה הגמרא, ההוא מלמען ישמעו נפק. ואם כן, כנראה במעמד הקהל, שתי הבחינות גם יחד קיימות. אז אני לא רוצה עכשיו שנפתח דיון חדש במצוות הקהל, אבל כאשר עוסקים בענייני הקהל, אזי באמת שתי התפיסות הללו הן התפיסות המרכזיות, והן ממש באות כאן לידי ביטוי במהלך השקלא וטריא עצמו. היינו, מתחילים מזה שהמצווה היא מצווה ללמוד, אבל ממשיכים בזה שהמצווה היא להתקהל ולהתאסף ולהגיע כל העם כולו, וכנראה ששני הדברים נכונים גם יחד לגבי האופי של מצוות הקהל. כאמור, הדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה מקומות. מי שיפתח את אותו פרק ברמב"ם, פרק ג' מלכות חגיגה, שם הרמב"ם עוסק במעמד הקהל, יראה שהרמב"ם באמת פותח בהלכה א' מההיבט הלימודי, וחותם בסוף אותו הפרק בעניין הזה של עצם ההתכנסות, עצם ההתקהלות, עצם החוויה הרוחנית הזאת שמשותפת לכל העם כולו. אני מסיים ואומר שאכן הקשר ההדוק הזה בין מצוות הקהל לבין מצוות העלייה לרגל, כפי שהוא משתקף כאן בסוגיה שלנו, הקשר ההדוק הזה קשור לאותו רעיון גדול של מסכת חגיגה בכלל, של כיצד מקבלים פני שכינה, כיצד רואים פני השם. והתשובה היא בראש ובראשונה על ידי לימוד התורה, לא עולת ראייה, לא שלמי חגיגה, אלא לימוד התורה. מעבר לכל העניין הזה, כמובן, יש משמעות לעצם העובדה שמגיעים למקדש, שמסתופפים בחצרות בית השם, ושם כאמור צמאים ומשתוקקים לקבלת פני שכינה. שבת שלום ומבורך לכולם.